מסכת חולין דף ממתת, נתחיל בשורה הרביעית מלמעלה. הוא מחתד אשתקח סיפונה רבה דחבדה, הונה מור ברה דרבידי תריף. רבדה ברמיומי מכשר, עתו שאילוהו לרבינה, אמר להו שקילו גלימד את הרופאה. נזכיר קצת, למדנו למעלה לגבי מחת שימצאת בריאה עצמה, אז בעמוד הקודם למדנו שזה מחלוקת. יש שמוראים שמכשירים, ואומרים שהמחת הזו כנראה איך הגיעה לריאה. היא נבלעה בקנה, אמנם בדרך כלל כאשר הבהמה אוכלת, המחת צריך להיכנס דרך הוושת, אבל כאן כנראה שהפעם היא נבלעה בקנה, ומלא מהקנה הגיעה לריאה. ולכן, בהמה זו כשרה. ויש שמוראים שמטריפים, כי אומרים, אין דרך לבלוע בקנה, כל המאכל נכנס דרך הוושת. מלא הכוחר שנכנס לוושת, והמחת הזו נקבה את המעיים, וככה הגיעה לריאה, מלא בהמה הזו טריפה. כאן, המחת הזו נמצאה לא בתוך הריאה, ולא בתוך הסימפון של הריאה, אלא זה היה נמצא בתוך הסימפון הגדול של הכבד. אז הונה מור ברד רבידי, אמר שזה טרף. כי איך זה הגיע לכאן? כנראה זה נבלע דרך הוושת, ומשם זה נקב את הוושת או את המעיים, וזה הגיע לכבד, ולכן זה טרף. ורבדה ברמיומי אמר שזה כשר. למה? איך זה הגיע בדיוק לסימפון הגדול של הכבד, אם זה הגיע דרך הוושת? זה לא היה אמור להגיע לכאן. לומר שזה הגיע בדיוק לסימפון הגדול, יותר מסתבר שזה הגיע דרך הקנה, ומהקנה יש לו דרך אחרת להגיע לתוך הסימפון הגדול של הכבד. באו שאלו את רבינה, אמר להם, בזה ודאי שגם המטריפים למעלה בזה הם יקלו, ולכן הוא שהוא יטריף בדבר הזה, ודאי זה טעות גמורה. הוא אומר לה, אם הוא נגרם בגללו הפסד לאנשים שהכילו את הבהמה הזו לכלבים, עליו לשלם, ואם אין לו כסף, אז תיקחו את הגלימה שלו, של מי שיטריף, וישלם בזה לאותו בעל הבהמה, שגרם לו הפסד כספי שלא כדין. היק שיטת השתקח במרה, אמר רב אשי כי הבינן ברב כהנה אמר, הוודאי סימפונה נקת ועתי, אבל אגב דלק הנפקה, מרבל הוא דרבי לילה, ואני מילי דקלה, וזאתה מבזע בזע, מצאו כשיטה, דהיינו, גרעין של תמרה, נמצא בתוך המרה, עבר מסוים של נקרא מרה ליד הכבד. רב אשי אמר, כשהיינו בבית מדרשו של רב כהנה, למדנו שם, נשאלה שאלה כזו. הוא אמר שבאופן כזה, בוודאי שזה נבלע בקנה ולא בוושת, ודרך הקנה זה הגיע שם לסימפון, וככה זה הגיע למרה. ואין חשש שזה הגיע דרך הוושת. למה? מפני שאם זה הגיע בוושת, לא אפשר לומר שזה נקב את הוושת או את המעיים והגיע למרה. הגרעין של התמרה הוא לא חד, הוא לא יכול לעשות נקב במעיים. לכן, כוחן לומר שזה היה בקנה, ומהקנה זה הגיע למרה. ואם תאמר לי, הרי הסימפון של המרה הוא סימפון שהפתח שלו מאוד דק. הוא ימלא, אי אפשר בכלל שאותו הגרעין של התמרה ייכנס פנימה. הוא אומר לך, הוראה כוחך לומר, שאותו הסימפון, שאותו הגרעין, נקב ונכנס. התשובה היא לא. הוא לא נקב. הוא פשוט עמד על הפתח של הסימפונות האלו, וכיוון שהבהמה היא מתנועת תוך כדי הליכה בחיים שלה, אז מרבל הוא דרביל לה. הוא התנועע, ולכן לאט לאט הוא חדר פנימה לתוך הסימפון הזה. ותגמרה, מתי אני אומר שאכן, בוודאי, זה לא עשה נקב, רק בגרעין של תמרה, גרעין של עץ הדקל. אבל של הזית, הוא באמת חד, ולכן יכול להיות שהוא אכן בזע וקרע ונכנס לתוך המרה. האם זה דין מיוחד דווקא במרה שחושים בגרעין של זית, או גם בריאה ודברים אחרים? יש בזה דיון בראשונים ובאחרונים. אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמהריאה שמאירה את העיניים? אומר רבי יוחנן, למה הריאה נקראת ריאה? כי מי שאוכל אותה זה בריא לעיניים. היא באה להו לאכילה או עדי סמנים. האם מדובר גם כאשר אדם אוכל את הריאה כמות שהיא, או דווקא כאשר אדם מערב עם הריאה סמנים מיוחדים, רק אז זה בריא לעיניים? תשמע, דאמר והונה בר יהודה, אבזה בזוזה, ורעד ידה בארבעה, יזכת לך לאכילה, לנקוד בזוזה ולחול, אלא עדי סמנים. פשוט גמרא את הספק, עדי דבריו של רב הונא בר יהודה, שהוא אמר, האבז עולה לקנות אותו זוז, אבל הריאה שלו עולה ארבעה. למה? כי היא בריאה לעיניים. אם הכוונה היא שזה ריאה כמות שהיא, אז למה אדם צריך לקנות את הריאה הזו בארבעה זוזים? יקנה האדם את האבז כולו בזוז, ויאכל את הריאה שלו. אלא ודאי, שכיוון שצריך לעשות סמנים מיוחדים, לכן אי אפשר לקנות את הריאה ולאכול רק, אי אפשר לקנות את האבז ולאכול את הריאה בלבד. זה עדיין לא יעשה בריאות. כל הבריאות כולה זה עדי הסמנים. מת הגמרא, אם קבעה ריאה אחד משמשה ידי הטבחה, תלינן או לא תלינן? כאשר מוצאים ריאה שיש בה איזה נקב, אבל הנקב הזה הוא במקום שבו הטבח מכניס את ידיו, ויש סיכוי גבוה שאכן הוא נעשה הנקב הזה על ידי מה שהטבח הכניס שם את ידו, כגון אם זה הכניס את ידו כדי להוציא את הריאה מבין הדפנות של הבהמה, או לפעמים יכול להיות שהוא תלש אותה ממעלה בחוזקה, וכיוצא בזה. כל מיני אופנים שאנחנו יודעים שאותו הטבח נגע, ויש סיכוי גבוה שהנקב נעשה מחמת זה, האם תולים בזה להקל או לא? אומרת הגמרא, רב עדה בר נתן, ויש גרסה יותר מדייקת, רב אחא בר רב, אמר תלינן, תולים להקל. מוזרה ברדי, רב מרי אמר, לא תלינן, לא תולים להקל. והלכתה תלינן. כותב ראשי, כל פעם שעומד והלכתה כך וכך, זה היה בעצם בדורות המאוחרים. יש מקומות אחרים כתוב שהכוונה היא, מה זה דורות המאוחרים? הכוונה היא רבנן סבוראי. הם אלו שאמרו הלכתה תלינן להקל. קודם כל שכתוב הלכתה, לזה הכוונה. ולכן נראה תכף שלמרות שגמרא אמר הלכתה תלינן, הגמרא מביאה בזה דיון בין רבותינו האמוראים. כי מה שכתוב הלכתה תלינן, אמנם זה מופיע כאן מוקדם יותר, אבל בעצם המילים האלו נאמרו דווקא בדור האחרון ביותר, דור של רבנן סבוראי. אמר רב שמואל ברד דרבי אבהו, אבא מראשי קלה דאפרם הווה, ואמר תלינן. אמרוה להקמה דמור זוטרה ברי דרב מרי ולה קיבלה. אמר המשרשייה כבתה דאבו דאבא מסתברה, תהה תלינן בזאב. אומר על כך רב שמואל בנו של רבי אבהו, אבא שלי רבי אבהו, היה מראשי קלה של רפרם. כלומר, היו שבתות שנקראת שבת קלה, שבתות מיוחדות שבהם היה מגיע המון עם רב לשמוע את הדרשה של החכם של העיר, כמו מקרה הזה רפרם, והיות שלא יכול להשמיע את קולו לכל הציבור הגדול שהיה מגיע, היו אמוראים שהם היו מפורסמים בעלי קול חזק, והם היו שומעים ממנו משפט או שניים, והיו מכריזים את זה בקול רם לכל העם. זאת אומרת, אבא שלי היה מהרבנים הראשיים שמשמיעים את דבריו של רפרם, ראש קלה. וממילא הוא היה בקי בדבריו של רפרם, והוא אמר שמקרה כזה שספק האם הריאה נקבע על ידי מה שהטבח משמש שם, תולים להקל. אמרו את הדברים האלה לאמור זוטרה בנו של רב מרי, שהוא אמר שלא תולים להקל, ועדיין לא השתכנע, לא קיבל את הדברים. אמר המשרשייה, מסתבר כמו הסבא שלי, דהיינו כדעת רווחה ברב, שאכן תולים להקל. מה הראיה? שהרי יש לנו הלכה, אם זאב לקח, חטף את המעיים וברח איתם, ואחרי זה מצאנו אותם, ניסו את הזאב וניסו בני המעיים, באותו מקום שהוא תפס שמה את המעיים האלו, תפס אותם בשיניו, רואים שיש נקב. אנחנו תולים לומר שאחר נקב הזה הוא אך ורק בגלל שהזאב תפס את המעיים האלו בשיניו, ולא חושבים אולי באותו מקום היה נקב קודם לכן. רואים מכאן שכאשר ידוע לי שיש מצב סבירות גבוהה שהנקב הזה נוצר בגלל דבר אחר, תולים להקל. והוא הדין בענייננו. מורנה פליגי בא רבי יוסף ברדוסאי ורבנן, אחד אמר קודם שחיטה פריש, ואחד אמר לאחר שחיטה פריש, והלכתה לאחר שחיטה פריש. אם מוצאים את הריאה לאחר השחיטה שיש בה מורנה, כלומר תולעת, ותולעת שיש שם על הנקב, מה הדין? האם נאמר שהתולעת הזו יצאה מהמעיים של הבהמה עוד לפני השחיטה, עוד בחייה, והיא עשתה בו נקב, באותו הרי המילה זה טרף. או אולי נאמר שיצאה מתוך המעיים של הבהמה רק לאחר השחיטה, וממילא, כיוון שעשתה את הנקב רק לאחר השחיטה, הדין הוא שהיא הבהמה הזו כשרה. מת הגמרא, ההלכה, יש בזה מחלוקת של האמוראים, וההלכה היא שתולים לומר שזה רק לאחר השחיטה. מסבירים הראשונים מדוע? מפני שהריאה דרכה כל הזמן מתנפחת, עולה ויורדת. ומילא, קשה מאוד לתולעים לעשות בנקב בעודה חיה. דבר נוסף, לאחר השחיטה הבהמה מתקררת, כי אדם כבר לא זורם, הבהמה מתקררת, ואז התולעים יוצאים מתוך המעם של הבהמה החוצה, כדי לחפש מקור חום. ולכן מסתבר שאם אתה רואה שם את המורנה הזו על גבי הריאה, במקום של הנקב, מסתבר שעשה את הנקב הזה רק לאחר שחיטת הבהמה. ושעון אומר, עד שתנקב. אמר רבי בר תחליפה, אמר רבי מיה בר אבא, עד שנקב לסימפון גדול. למדנו משנה, שתנא קמא אומר, אם הריאה נעשה בנקב, הרי שהיא טרפה. רבי שמעון מקל יותר ואומר, דווקא אם הנקב הגיע לבית הסימפונות. מבאר רבי בר תחליפה משמו של רבי ירמיה בר אבא. מה זה בית הסימפונות? לא אמר עד שנקב לסימפון, אמר בית הסימפונות. משמעות הדברים היא, שהכוונה היא לסימפון הגדול, שכל הסימפונות מתנקזים והולכים לשם. יתיב רבחה ברבה חמד רב הונה ויתיב איך אמר. אמר במלוך, אמר בישוע בן לוי, הלכה כרבי שמעון. אמר למלוך, ערבה כאמרת, אין הלכה כרבי שמעון כאמר. ספרת גמרא שרבחה ברבה היה יושב לפני רב הונה, ואמר שרבי מלוך אמר שרבי ישוע מלוי הלכה כרבי שמעון, שאם סתם כך יש נקב בריאה, הבהמה הזו עדיין כשרה. רק אם זה ניקה והנקב הגיע על בית הסימפונות, רק אז זה טרף. אמר לו, איזה רבי מלוך אתה מתכוון? רבי מלוך שגר בערבייה? לא, הוא לא אמר לך כרבי שמעון, הוא אמר להפך, שאין לך כרבי שמעון, וכל נקב בריאה אחרי זה טרף. ספרת הגמרא כי סליח רבי זירש כחל רבי דתי וכה אמר, אמר רבי מלוך, אמר רבי יושע מן לוי הלכה כרבי שמעון. אמר לחיי דמור דענה ורבי חייה ברבה ורבי סיח על עינן להטרד רבי מלוך, ואמר לה, היא אמר מו הלכה כרבי שמעון, ואמר לן אין הלכה כרבי שמעון. אמר מת הגמרא, כשעלה רבי זירש לארץ ישראל מצא את רבי וי שהוא יושב ואמר בשם רבי מלוך שרבי יושע מן לוי הלכה כרבי שמעון. אמר לו רבי זירש, חיי דמור בחיי כבודו, תדע לך שזה לא נכון. למה? כי אני ורבי חייה ברבה ורבי סי הזדמנו למקומו של רבי מלוך, שאלנו אותו כבודו אמר לך כרבי שמעון, ואמר לנו לא נכון, אני אמרתי להפך, אני אמרתי אין לך כרבי שמעון. ואת מה בידך? שאלתו רבי וי את רבי זירה, ואתה אישית מה קבלה קיבלת בידך? אמר להכי, אמר רבי יצחק ברמי, אמר רבי שמעון לוי הלכה כרבי שמעון. נכון שרבי מלוך אמר שם רבי שמעון לוי שאין לך, אבל אני קיבלתי דווקא בשם משחק ברמי שאמר בשם משחק מלוי שכן הלכה כרבי שמעון. מת הגמרא ואין הלכה כרבי שמעון, אלא כל נקב שנעשה בריאה, אפילו שזה לא מגיע לבית הסימפונות, אף יכן הבהמה טרפה. נקבע הקיבה, אמר בי יצחק ונחמני, אמר בי יושעיה, חלב שעל גבי קיבה כהנים נוהגים בו, נהגו בו היתר, כי רבי ישמעאל שאמר משוב אבותיו סימנך, ישמעאל כהנה מסייע כהנה. דרך אגב, הגמרא נכנסת פה לדיון בנושא אחר. מה הדין חלב שהוא נמצא על גבי קבע? ידוע שחלב הוא אסור באכילה, ומי שאוכל אותו יש בו עונש של קרת. לעומת זה שומן הוא דבר שהוא מותר. אבל אין הבדל במראה בין חלב לבין שומן, אלא זה הגדרה הלכתית. יש מקומות שהתורה מגדירה את זה כחלב, דבר שהוא אסור באכילה, ויש מקומות שהדבר הזה מותר באכילה. אז אומר על כך רבי יצחק בן חמיני בשם בשעיה, חלב שנמצא על גבי הקיבה הכהנים נוהגים ביתר. מה הכוונה כהנים נוהגים ביתר? הכוונה היא, כידוע שהקיבה, כל אדם שוחט בהמה, אז הוא צריך לתת את הזרוע לחיים, והקיבה צריך לתת את זה לכהנים. זה חולין. כל אדם יכול לאכול את זה, אבל זה שייך לכהנים. הכהנים, אם רוצים, יכולים לתת לך את זה מתנה, או למכור לך את זה, אבל זה שייך לכהנים. לכן הוא אומר, הכהנים נהגים בו יותר. כי אתה מביא את זה לכהן, את הקיבה עם החלב שעל הקיבה, והם יכולים לעשות בזה מה שהם רוצים. אז לכן אומר, כהנים נוהגים בו יותר, או שמוכרים את זה, או שמוכרים או מביאים את זה לישראל. ולמה הם נוהגים בדבר הזה יותר? כי הם עושים כדעת רבי ישמעאל, שאמר משום אבותיו, שאכן זה לא נקרא חלב, זה נקרא שומן, ודבר הזה מותר. וסימנך, כדי שתזכור מי הוא זה שאמר את האמרה הזו שהתיר, זה רבי ישמעאל, הוא היה כהן. אז היות שהוא כהן, הוא מסייע את הכהנים, דרכו לסייע את הכהנים, ולכן הוא אמר שהדבר הזה מותר. זה סימן ככה לזכור. מה היא? מאשר שאתה אומר כהנה מסייע, כאן הם משמע שרגילות של רבי ישמעאל לסייע את הכהנים. כאן מצינו עוד מקום נוסף שהוא אמר דבר שמסייע הכהנים. עונה גמרא איתה נקות באחוז בני ישראל. ישמעאל אומר למדנו באכל לישראל מפי כהנים. כהנים עצמם לא למדנו. כשהוא אומר ואני אברכם, הווה אומר כהנים מברכים לישראל, כשבחור מברך לכהנים. כלומר אומר רבי ישמעאל, כתוב קודם באחוז בני ישראל, הכהנים מברכים את עם ישראל. אבל הכהנים עצמם, איפה הם מקבלים ברכה? כשהפסוק מסיים ואומר, ואני אברכם, אז מכאן למדנו, מי זה ואני אברכם? כשבחור מברך את מי? את הכהנים. אז הפסוק הזה, אברכם, מדבר על הכהנים שהם מקבלים את הברכה. בעקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, פי גבורה לא למדנו. כשהוא אומר, ואני אברכם, הווי אומר, כהנים ואחים לישראל, כשבחור מסכים על ידם. בעקיבא אומר, לא, מה הכוונה ואני אברכם? כי קודם כל בני ישראל, הכהנים הם מברכים את ישראל. אבל אחד מצינו שעם ישראל יקבלו ברכה מהקדוש ברוך הוא. כשאומר ואני אברכם, הכוונה היא שכשבחור אומר, אני אברך את עם ישראל. כי מי זה חוזר אני אברכם? על עם ישראל, בכלל לא מוזכר כאן הכהנים. אלא רבי עקיבא בכלל הכהנים מנהלה. לפי רבי עקיבא קשה, אם ככה מניין לנו שגם הכהנים מקבלים ברכה. אמר אנחנו יצחק, מי ברכה? מי ברכיך? מת הגמרא, בגלל שמר כשבחור לאברהם אבינו, הוא ודאי שזה גם זרעו אחריו, והברכה הם ברכיך, הוא אומר לה, כיוון שכהנים ואחים ישראל בשכר זאת, הם מקבלים ברכה. ומה מסייע כהנה? אם ככה, מה ההבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל? הרי שניהם אומרים שכשבחור מברך את הכהנים, דמוקלה ברכת כהנים וקרום ברכה די ישראל, כיוון שפי רבי ישמעאל יוצא שהם מקבלים את הברכה באותו מקום שנאמר שגם ישראלים כן ברכה, באותה ברכת כהנים, ומלא יש פה זכות הרבים, הברכה הזו חשובה יותר, מה שגפי רבי עקיבא, הברכה שהכהנים מקבלים נאמרה במקום אחר, והברכה ואחריך, זה לא ברכה שניתנת יחד עם כל ישראל, אין פה זכות הרבים, ומלא זה ברכה פחות חשובה. אז מי זה שאמר שהכהנים יש להם ברכה יחד עם ישראל? זה רבי ישמעאל. כן ראינו שרבי ישמעאל שוב הולך בשיטה הזו, הוא כהן ומסייע את הכהנים. זה סימן כדי שנזכור. עכשיו גמרא חוזרת לנושא שלנו. אמרנו שיפי דעת רבי ישמעאל, החלב שעל גבי הקיבה הוא מותר באכילה. מה המקור לכך? ותגמר רבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, מה היא? איכן מצאים את הדברים האלה? דתניה. ואת כל החלב אשר על הקרב וגומר, להביא חלב שעל גבי הדקין. דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, להביא חלב שעל גבי הקיבה. יש חלב שאם הוא נמצא בבהמת חולין, הוא מותר באכילה, ויש חלב שאסור באכילה. אותו חלב שאסור באכילה, בעצם זה חלב שכאשר זה קורבן, מקריבים אותו על גבי המזבח. כתוב הפסוק, והקריב מזבח השלם אישה להשם, את החלב המכסה את הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. אז נראים, יש חלב שמכסה, ויש חלב שנמצא חלב על הקרב. עכשיו, מה שהפסוק אומר, ואת כל החלב אשר על הקרב, על הקרב, מה זה שהפסוק מסיים, ואת כל החלב, מה זה בא לרבות? חוץ מה שכתוב מפורש בפסוק, החלב אשר על הקרב, אבל שם ואת כל, זה, יש פה ריבוי. מה הריבוי שהפסוק בא לרבות מה שלא כתוב מפורש? אז רבי ישמעאל אומר, זה בא לומר לי רק החלב שעל גבי הדקין. דקין כוונה היא, יש כמו צינורות כאלו, נקרא מעי הדק. על גבי זה, האמה הראשונה, זה ארוך מאוד מאוד מאוד, זה מתפתל, כמה מטרים. אבל האמה הראשונה, החלב שנמצא על גבי זה, זה אומר רבי ישמעאל, רק את זה בלבד, הפסוק בלמדתי שזה אסור. אבל החלב שעל הקיבה, לא אמרתי חלב שעל הקרב, חלב שעל הקיבה, הוא אומר את זה התורה לא אסרה. אפילו רבי עקיבא אומר שמה שהתורה ואת כל החלב של הקרב, מה זה בא לרבות ואת כל? בא לרבות לא רק החלב שער על הקרב, שכתוב פורש בזה אסור, אלא להביא גם חלב שעל גבי הקיבה זה אסור. לפי דעת רבי עקיבא, ודאי שחלב שעל גבי הדקין זה אסור. אומר, אבל זה בא לרבות שני דברים, גם חלב שעל גבי הדקין, גם חלב שעל גבי הקיבה. אוסר הכל, פי דעת אם כן רבי עקיבא, חש על קבי עקיבא הוא אסור באכילה, ואילו לעומת זה דעת רבי ישמעאל, שחלב הזה מותר, מה שהתורה ריבתה לאסור, זה רק חלב שעל גבי הדקין בלבד. מקשה הגמרא, וכי באמת דעת רבי ישמעאל הוא המקל, ורבי עקיבא הוא המחמיר? ומין היא, ואת החלב שעל הקרב, רבי שמעון אומר, תלמוד יקר, רבי ישמעאל אומר, מה חלב מכסה את הקרב? קרום ונחלף, אף כל קרום ונחלף. רבי עקיבא אומר, מה חלב מכסה את הקרב? תותיו, קרום ונחלף, אף כל תותיו, קרום ונחלף. כלומר, הבריתה רואים כאן דעות הפוכות. כתוב, ואת כל החלב, מה זה בא לרבות לי? פסוק אומר בתחילה, את החלב מכסה את הקרב. אז רבי ישמעאל אומר, כמו שהחלב מכסה את הקרב, זה חלב שיש לו קרום מעליו. והקרום הזה, הוא לא דבוק חזק לחלב, אלא אפשר לקלף אותו מעל החלב. ככה גם כן מה שהתורה באה לרבות, זה קרום כזה, שחלב כזה שיש לו קרום, והוא נקלף. ממילא יוצא שגם חלב שעל גבי הקיבה, כיוון שיש לו קרום והוא נקלף, ממילא גם את זה התורה אסרה. קל וחומר חלב שעל גבי הדקין. ואילו רבי עקיבא אומר, לא, דווקא יש שלושה תנאים. כי חלב מכסה את הקרב, יש בו עוד דבר. דבר ראשון הוא תותיו. אומר השם, מה זה תותיו? תרגום של מילה סמלה זה תותבה. הכוונה היא שהוא דבר שהוא כמו סמלה, שהוא כולו מתקלף בבת אחת. כמו חלב מכסה את הקרב, שכולו אתה יכול להרים אותו בבת אחת, ולא חתיכות חתיכות. ככה גם כן, איזה חלב התורה אסרה, דווקא דבר ראשון שהוא תותיו, שכולו נחז בבת אחת, ודבר שני שיש לו קרום, דבר שלישי שאותו הקרום הוא נקלף. דהיינו, מי הוא זה שיש לו גם כן דבר כזה? חלב שעל גבי הדקין בלבד. אבל חלב שעל גבי הקיבה, היות שהוא חתיכות חתיכות, ולא כולו נאחז בבת אחת, אז אם כן מלא, את זה התורה התירה, כי יש פה סתירה. כאן רואים שעד רבה רבי ישמעאל הוא המחמיר, רבי עקיבא הוא מקל, שלח רבי משמד רבי יוחנן, כך היא הצעה של משנה. והיפוך כמה הייתה, רבי נאמר משהו של רבי יוחנן, שאכן צריך לתקן את המשנה, כמו מה שעכשיו הבריתה אמרה, שרבי ישמעאל הוא המחמיר, בעקיבא הוא מקל, וצריך להפוך את הדין הראשון. ואת הגמרא, מהי חזית הפחת כמה הייתה איפוך בתריתה? מי אמר לך שצריך להפוך את הנוסח של הבריתה הראשונה, אולי עד רבה, צריך להפוך אולי את הנוסח של הבריתה האחרונה. עונה הגמרא, שנחה כיוון דקחתני, מה דווקא? כיוון שהבריתה האחרונה, רואים שהתנא מדקדק בדבריו, והוא מסביר את עמוש כוחד. הראשון רבי ישמעאל אומר, מה החלב מכסה את הקרב, קומי נפלא וכו'. רבי עקיבא אומר, מה החלב? אז כיוון שהוא נותן טעם לכל אחד ואחד, ודאי שהוא דייק בדעות שלהם. אומרת הגמרא, הכי כרבי ישמעאל, כרבי עקיבא היא, אמר נחמן בר יצחק, שאמר משום אבותיו, ולא להסביר עליהם. כי אומרת הגמרא, מדוע למעלה אמרנו שנהגו העם להקל בחלב הזה שעל גבי הקיבה, כדעת רבי ישמעאל שמע משום אבותיו. אדרבה, רבי ישמעאל סובר בדבר הזה להחמיר. אני צריכים להגיד כרבי עקיבא שהוא מקל בדבר. אומרת הגמרא, לא, תדקדק בדבריו של רבי יושעיה. הוא אמר כרבי ישמעאל שאמר משום אבותיו, כלומר אבותיו אמרו שהדבר הזה מותר. אבל הוא עצמו חולק עליהם, הוא סובר שהדבר הזה אכן הוא אסור. אמר רב, חלב טהור סותם, טמא אינו סותם. רשת אמר, אחד זה ואחד זה סותם. אומר רב, יש מקומות כאלו שיש בהם חלב שהוא טהור, יש מקומות שחלב שהוא טמא. לא הכוונה היא טמא וטהור ממש, כי חלב אין בו טומאה וטהורה, אלא הכוונה היא מותר ואסור. הגמרא מכנה את החלב המותר, שהוא בעצם שומן, מכנה אותו בשם חלב טהור. ואילו את הדבר שאסור, הגמרא מכנה את זה בשם חלב טמא. אז אומר רב, אם יש עבר שיש בו נקב, וסביבו יש חלב טהור, הדין הוא שזה סותם אותו, כגון דוגמה. המעיים הדקים שהזכרנו למעלה, אם יש עליהם חלב, וחלב הזה הוא מותר, כדעת המתירים, אז אם כן מלא, החלב הזה הוא חזק דבוק שמה. וגם יש נקב באותן דקים, אז החלב הזה הוא מתיר אותו, כי זה נחשב סתימה טובה לנקב, כאילו מעיים אלו אין בהם נקב, וכן חלב הקנתה. גם כן, אם יש שם נקב בקנתה הזו, זה סותם את זה. אבל חלב של מקום שהוא תמה, כגון קרס או מסס, שיש בהם נקב, ויש עליהם חלב, חלב הזה הוא לא סותם. למה? היות שחלב שם הוא לא דבוק חזק, ולכן אינו נחשב כסתימה, ולכן במה זו טריפה. רשת אומר, בין זה ובין זה, אכן אותו החלב סותם. בעיר הבזירה, חלב חיה מי, דווקא אמר חלב טהור סותם, והי נמי טהור הוא, או דילמה, משום דמהדק, והי למהדק. שואל רבי זירה, מה הדין חלב של חיה כידוע? כל החלב שבחיה, דהיה על צבי ויחמור, זה מותר באכילה. מה שהתורה אמרה שחלב אסור, כמו שכתוב פסוק, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו, אבל חלב של חיה מותר באכילה. מילה של רבי זירה, מה הדין חלב של חיה במקום כזה, בעבר כזה, שאילו זה היה בבהמה, זה היה אסור, כמו חלב שעל גבי הקרס. עכשיו, מצאו שם בקרס של החיה נקב, אבל החלב סותם אותו. האם נאמר מה שרב מה חלב טהור סותם? זה בכל מקום שהוא טהור, ומילה, כיוון שכאן זה חיה והחלב שלה מותר באכילה, מילה סותם אותו, למרות שנקב בקרס יהיה מותר. או לא, מה שהוא אמר חלב טהור, לא התכוון דווקא שזה טהור, אלא הסיבה שחלב טהור סותם, כי הכוונה היא במקומות האלו שדרכו להיות מהודק, כמו חלב שעל גבי הדכין, חלב שעל הקנתה וכדומה. אבל מקומות כאלו שהוא לא מהודק, כמו חלב שעל הקרס, גם אם זה בחיה, גם כן יהיה אסור. אמר רבי, מה הייתי בא אלה? נהי, נשארי באכילה, הדוכה, למהדק. אומר רבי, ודאי שהצדו שזה אסור. למה? כי כל הטעם של היתר שחלב סותם כי הוא מהודק, אבל אם הוא לא מהודק, אז זה אסור. מה אכפת לי שחלב חיה מותר? הוא חלב טהור, בסיכום הוא לא מהודק, ולכן מה הוא לא סותם את הנקב? הוא נקב, לסתמי חלב טמא, דעתה לחמי דרבה. אמר רבה, למה נחוש לחד, הדעה, אמר רב ששעת, חלב טמא נמי סותם, ועוד התורה חסר בנם של ישראל. מה לרפפה לרבה? רב, ואיסור עדו ראיתה, ואת אמרת התורה חסר בנם של ישראל. בית הגמרא, היה איזה נקב שהוא נסתם עידי חלב טמא, כמו בקרס וכדומה. בא הדבר הזה לפני רבה. אמר רבה, למה צריכים לחשוש? ודאי יש להתיר את הבהמה הזו, למה? דבר ראשון, הרי רב ששת, רב ששת, אמר שגם חלב טמא גם כן סותם. אמנם יש לנו דעת רב שמחמיר בחלב טמא, אבל הרי התורה אמרה חסר בנם של ישראל, מלא ודאי יש לנו ברכה בדבר הזה. מה לא רפא לרבה, איך אפשר להגיד כזה דבר? הרי רב עליו השלום סובר לאסור, כן יש לנו לקבל דעתו. ועוד זה אפילו תגיד לי שדעת רב ודעת רב שאת שקולים הם, אז עד רבה, ספקא דאורייתא לחומרא, איסורא דאורייתא. ואתה אומר לי, התורה חסר בנם של ישראל, מה יש לחוס? יש פה ספקא דאורייתא. ספקא דגמרא מעשה דומה. מניומי קנדוקה, יגלה לבוסתקה דדושה. מניומי קנדוקה, כלומר שמוכר קדים. היה לו איזה קד של דבש, בוסתקה דדושה, שזה נשאר גלוי. מישהו הסיר את המכסה ולא חיסה אותו בחזרה. וכידוע בזמנם, וגם בזמננו כדאי להחמיר בזה, אם זה כלי שיש בו משקים שהם יגולים, לא היו אוכלים אותו. כי היה חשש שיש איזה שרצים שהם מטילים ארס, שהם מטילו שם את הארס שלהם. אתה לקמדי רבה, אמר רבה על מה ניחוש לה? חד האתנן שלושה משקים אסורים שום גילוי, היין והמים והחלב, ושאר כל משקים מותרים. ועוד, התורה חסר, אמנם של ישראל. אומר רבה, למה שצריכים לחשוש, למה צריכים לסור את הדבש הזה? דבר ראשון, הרי שנינו, שלושה משקים אסורים שום גילוי. היין והמים והחלב, רק אלו הנחשים אוהבים לשתות מהם, שאר שרצים אוהבים לשתות מהם. אבל שאר כל משקים כתוב מותרים. ואומנם יש כאלה תנאים שחולקים וסוברים, שגם משקים אחרים כן אסור. אבל הרי התורה חסם של ישראל, מלא ודאי שיש להקל. אמר לי רב נחמן בר יצחק לרבה, רבי שמעון, סכנת תפשות, ואת אמרת התורה חסם של ישראל. בוא לה, רבי שמעון סובר לאסור, גם כאשר יש כלי שיש בו דבש. וגם זה סכנת תפשות, והיא תגיד ספק שקול בין התנאים. אז כמה שפה סכנת תפשות, לא שצריך להחמיר. איך אתה רוצה להקל לתורה חסם בנם של ישראל? רבי שמעון, מהי? אחד מצינו שדעתו להחמיר. נתניה, חמישה אין בהם משום גילוי. יש חמישה משקים שתנא קמא סובר שגם בהם אין משום גילוי, קל וחומר ביתר המשקים, חוץ מהשלושה שאמר למעלה שבזה ודאי יכול להיות עוד אסור. מה הם? ציר וחומץ, שמן ודבש ומוריאס. רבי שמעון אומר, אף הן יש בהם משום גילוי. גם החמישה אלו יש בהם משום גילוי. יש כאלה מסבירים כוונאי, אבל ביתר המשקים, חוץ מהשמונה אלה, רבי שמעון מודה להתיר. ואמר רבי שמעון, אני ראיתי נחש שתה ציר בצידן, אמרו לו שתי אהבה, ואין מין ראיה מן השוטים. אז אמר בשעון, אני אביא לכם הוכחה שגם ציר, גם כשמו משום גילוי. אני ראיתי במקום שנקרא צידן, שהיה שם איזה ציר, ונחש, אני ראיתי בעצמי שהנחש תאמנו. אמר לו, זה נחש שהוא שוטה, אין דרכו כיתר הנחשים. לא מביאים ראיה מזה נחש משונה. כל נחשים, אין דרכם לשתות מזה, ולכן זה מותר. אז אם כן, כאן ראינו שדעת רבי שמעון לאסור, גם בדבש, כל יתר משקים. אמר לי, הודי לי מיהד בציר דה הרפא ורבונה ברד רבי יושע ורבנן, כי אהבה להו גילויה, שדו להו בציר. אמר לו רבה, אבל תודה לה כל פנים, שגבי ציר ודאי שזה מותר, שהרי רפא ורבונה ברד רבי יושע וחכמים, כאשר יש להם איזה משקה שהוא מגולה, שם בתוכו ציר, והעדי זה רואים. כלומר, כמה שהציר שורף את הארס, שהוא לא מזיק, אין מחשש לגילוי. אז אכן ודאי ודאי, שמה שאמר רבי שמעון שציר הוא אסור שם גילוי, ודאי שאין דבריו נכונים. אדרבה, העדי זה עושים ציר, אפילו תוך משקה אחר, וזה מבטל את הארס. ואם כן, אם בזה אין חקר רבי שמעון, גם ביתר משקים, אין חקר רבי שמעון שהוא אוסר. אמר לי, ענן רחמן ביצחק להפך, עודי למיה בדבש דרבי שמעון, בן עזקי כבתי. אדרבה, רבי דבש, ודאי לחקר רבי שמעון, שערי, יש עוד חכם נוסף. לא רבי שמעון ברוחי, אלא רבי שמעון בלעזר, גם הוא סביר לסוד את העניין, וכן רבי שמעון בלעזר אוסר בדבש. לכן מקרה שלך, של הדבש, ודאי שיש מקום להחמיר ולאסור באופן הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.